שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים, שיעור השבועי שלנו. זו לא עוד מסיבת עיתונאים, שהיו ערב הרבה על הקמת מפלגות חדשות. אנחנו במפלגה הכי ישנה שיש, פרשת השבוע, ברוכים הבאים, וכיף גדול שאתם איתנו. שידור חי בפייסבוק, ביוטיוב, תודה לכל מי שצופה, מאזין, וכרגיל אתם מוזמנים לספר לנו בסגר השלישי, מאיפה אתם צופים בנו, בארץ ובעולם, זה כיף גדול תמיד לשמוע מאיפה אתם מצטרפים. אנחנו מתחילים, וואו, פרשייה רצינית ביותר לפנינו, אנחנו נפרדים מספר בראשית, לא לפני שנודה לקרן דניאלי, תודה לרב ורנר ולמוטי זוננפלד כמובן, קרן דניאלי על השותפות, תודה לארגון המזרחי, עיריית ירושלים, חגית משה, סגנית ראש העיר, תודה לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, ותודה לגרובייס הפקות, דיני גרובייס שכאן איתי, ואלמלא היא, אז באמת לא הייתי יכולה לשדר גם לא לחדר הסמוך, אז תודה על כל השידור הזה. לבקשתכם, השיעור מוקדש לרפואת, תמר בת איריס, אסתר ביילה בת חי עברה, מעיין בת עודת, דוב בן לובה, שאנחנו יודעים שהמשפחה מקשיבה לנו שם, מהאשפוז, מחלוף בן רחל, מנחם בן חיה, שחולה בקורונה, שיעור מוקדש לעילוי נשמת, מרים צחי, צלמת יקרה שנפטרה היום, נדבר עליה בהמשך, גואל בן מרים, ענבל בת חנה, דוד בן יוסף רייבי, ליאורה נדב בת מיכאל בן לולו, מלכה יוטה בת אסתר רוזה, גדליה בן מלכה יוטה, אורה יפה טלי בת אסתר חיה, לילוי נשמת כל אלה. ולהבדל גם ברכות מזל טוב יש לנו, מזל טוב ליום הולדתו של רועי נדב, שהוא גם אח של שני נדב, אחת המתנדבות הכי מסורות בחלק היומי שאני כותבת ובשיעור השבועי. אז תודה לשני ומזל טוב לרועי, ואנחנו מתחילים. תשמעו, זה לא יאומן. אתם זוכרים איך התחלנו ממש לא מזמן את ספר בראשית? זה היה בתשרי, אחרי שמחת תורה. שחגגנו בקורונה בסוג של סגר, יום כיפור, זוכרים את החגים, ואז פתחנו והתחלנו בראשית. זה לא יאומן שאנחנו מסיימים את החומש הזה כבר כל כך מהר, די באותו מצב, ואנחנו בעצם אומרים השבוע חזק חזק מהתחזק, מסיימים את הספר הראשון בתורה ועוברים לספר שמות. לכאורה אפשר היה לסיים בשבוע שעבר, בואו נדבר רגע בכנות. שבוע שעבר האחים השלימו, שזה אולי השיא, זה הפיק של התורה. האחים חוזרים ומשלימים עם יוסף אחרי 22 שנים, הוא מתגלה אליהם, יעקב מגיע, כולם מתחבקים, בוכים, מתנשקים, כבר ניסיתי לספור כמה בכי יש שם, איבדתי את הספירה באיזשהו שלב, וזהו. אבל התורה היא לא הוליווד, היא לא סתם happy end, יופי, קרשנדו, הם התפייסו. יש פה מסר להעביר, וזה אולי התוכן של הפרשה השבוע. כלומר, מה בא להוסיף פרשת ויחי? מי שמחפש עלילה, לא, זה לא פרשייה של הרבה מעשים, זה יש לנו שבוע הבא. ספר שמות מתחיל, יציאת מצרים ככה מעבר לפינה, עוד יהיו הרבה עלילות. השבוע, דיבורים. מי מדבר? יעקב. יעקב אבינו מדבר והרבה. פרשת ויחי בעצם היא הפרידה שלו, היא סגירת מעגל, קלוז'ר כזה, בכל מערכות היחסים בחייו. יעקב לא ידע אולי רגע של מנוחה. מי הרחם? ובי, סב מתקוטטים, זוכרים? ואז הבכורה, הנזיד הדשים, האדום אדום הזה, הבריחה מאסב, אצל לבן, החילופים בין רחל ללאה, המתנה, המריבה עם לבן, החזרה לארץ, המפגש עם אסב, הקרבות בין הבנים, רגע דל אין לו, ולצדיקים אנחנו יודעים, המנוחה היא בעולם הבא. החיים מלאי אתגרים כל יום וההתמודדות שלו. יעקב סוף סוף פוגש את בניו, יש לו את כל בניו, את יוסף, יש לו 17 שנים, שקטות יחסית, אנחנו מניחים במצרים, אבל זה בגלות, וזה כבר בלעת זקנה. והגיע זמנו לעבור אל העולם הבא, ולהשאיר לנו כאן, בעולם הזה, מסרים, סוג של צוואה, סוג של מסר. אז ממש בסוג של קלוז'ר כזה, יעקב סוגר מעגל אחרי מעגל אחרי מעגל. אני חושבת שלכל אדם יש משהו בפרשה הזו. כל אדם הוא או בן או נכד, או אבא או סבא או אח, כל מערכות היחסים האנושיות שבסוף הם לב החיים שלנו, הם כולם באות לידי ביטוי בפרשה. ובטח בתקופה הזו, תקופה שבה האתגר שלנו זה לשמר מערכות יחסים אנושיות. כל המומחים אומרים שהעידן הזה בעצם, אנחנו צריכים להכריז מלחמה נגד הבדידות שהקורונה כופה עלינו, נגד הריחוק, אמנם ריחוק חברתי, אבל שזה לא יהיה ריחוק של לבבות. זה ממש העבודה של התקופה, מערכות יחסים משמעותיות. זה הסיפור של ויחי. אז בואו נתחיל. נתחיל בהתחלה, פסוק ראשון, בבקשה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים, וארבע ומעט שנים. יעקב בן 147, מתוכם 17 שנה במצרים, חיים רבויי עלילות, והוא מתחיל את הפרדות. המעגל הראשון, והאמת היא שרגע, זה הזדמנות לראות קצת מאיפה אתם איתנו. ערב טוב, הדסה מיהוד, ואפרת, ואורה מרצליה, וירושלים, וגבעת שמואל, ומושב אביטל, ו... יד בנימין, אלן, וחריש, בהחלט, ורחובות, וניו יורק, אלן, פנינה מניו יורק, ושלמה מברוקלין, ממש, בית חגי, אוסטרליה, אופה, אבירם הראל, מה שהיה באוסטרליה, ואשקלון, אלן, אילנה מאשקלון, עטליה מקנדה, ודריה מקריית שמונה, וטליה מלונדון, איזה כיף, טליה, וואו, שולחים לכם חיבוק וחיזוק ללונדון, מצב לא פשוט עם, עם הקורונה שם כרגע, ומשה מאשדוד, אוקיי, נסגור באשדוד ולונדון, אבל כיף גדול להיות איתכם באמת בארץ ובעולם, ואנחנו ממשיכים בעצם את ארבע המערכות האלה, ארבע מערכות יחסים, ארבע מערכות של פרידה של יעקב, ואנחנו מתחילים בפרידה מרחל. בעצם עכשיו יעקב מסביר לנו את כל מה שקרה אז. בעצם זאת ההזדמנות לשמוע ממנו את הקבורה, את הפרידה, את הגעגועים, וגם את המסר בפרידה שלו מרחל אימנו, רחל אשתו, אבל היא גם אימנו. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, מתחיל לשחזר. הרבה מאוד פעמים אנשים סוגרים כל מיני חשבונות, מותירים כל מיני מסרים לפני פטירתם. ואני בבואי מפדן ארם, מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. והקברה שם בדרך אפרת, אקבריה, סליחה, אקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. הרבה פרשנים מתעכבים על המילה הזו, מתה עליי רחל. מה זה מתה עליי רחל? רחל נפטרה. לא, גם בחלוף הרבה שנים, מתה עליי רחל. אומר המדרש, היום מתה עליי זה בהקשר אחר, אבל המדרש אומר, מתה עליי רחל. לפי שאין האישה מתה אלא לבעלה, ואין איש מת אלא לאשתו. יעקב הוא אלמן. הוא אלמן מבוגר מאשתו האהובה כל כך, 7 שנים הוא עבד עבורה, ואז החילופים וכל מה שהם עברו, היא מתה עליי, אבל אפשר גם להתעכב על עוד מילה, בדרך. רחל מתה בדרך לאן שהוא. אם הדרך, אולי זה גם משחק מילים, היא, אם הדרך. היא מסמלת לנו משהו, תמיד להיות בדרך, לקחת כוחות כשיוצאים לדרך. וערב פטירתו של יעקב, הוא רוצה להתפייס, הוא רוצה להסביר. למה? למה הוא לא קבר אותה במערת המכפלה? יוסף, בנימין, ואולי גם אנחנו הקוראים, עלולים לכעוס מדוע רחל לא קבורה עם כל האבות והאימהות. והוא בעצם מנסה לפייס את יוסף, אבל מסביר לנו פה את התכלית העמוקה של רחל ושל קבר רחל. קבר רחל פה לא רחוק עד היום. אז כך הוא מסביר רש"י בעצם, הוא שם את המילים בפיו של יעקב. כך יעקב מסביר. ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. וידעתי שיש בלבך עליי. אני יודע, יוסף, שאתה בנה של רחל, בנה הראשון, כועס על זה. אבל דע לך, שעל פי הדיבור קברתיה שם, כלומר, לפי הדיבור, הקדוש ברוך הוא אמר לי את זה, זה דיבור, זה משהו אלוקי. על פי הדיבור קברתיה שם, שתהה לעזרה לבניה, כשיגלה אותם נבוזרדן והיו עוברים דרך שם, יוצאת רחל על קברה ובוכה, ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר כל ברמה נשמע. והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. לרחל יש תפקיד. רש"י רק רומז פה, הוא רק מביא חלק מהנבואה הגדולה של הנביא ירמיהו על רחל אימנו. לרחל יש בשורה, אנחנו מכירים את הנבואה המפורסמת, שרים אותה, אומרים אותה, מתפללים אותה, בוכים אותה. רחל הופכת למוקד, הייתי אומרת, לדמעות וללבבות אלפי שנים. היא הופכת לסמל, לאיזה מיתוס כזה, לאומה. כשיוצאים לגלות עוברים דרכה, כשחוזרים עוברים דרכה, ו... הכל ככה מתנגן לנו, מהדהדת, הנבואה של ירמיהו. כה אמר השם, כל ברמה נשמע, נהי, בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה, תזכרו את המילה הזה, הזו, מענה להינחם על בניה, כי איננו. היא מסרבת להתנחם. כה אמר השם, השם שומע את הבכי המתמשך של רחל, ואומר לה, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה. כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. הפסוקים האלה נתנו לנו אנרגיה אלפי שנים. רחל בעצם הפכה לאם האומה, ומהרגע אתם זוכרים שרחל פגשה את יעקב על אם הבאר, על שפת הבאר, זוכרים? שהיא נתנה לו כוחות אדירים לגלול את האבן. הייתה שם אבן כבדה, תמיד היו צריכים כמה רועים כדי להזיז אותה, אבל רחל נותנת כוח, אז הוא יכול להזיז את האבן. ואחר כך 7 שנים הוא עובד, אבל רחל נותנת כוח, אז הוא יכול, 7 שנים זה כימים אחדים בעיניו. כל השנים היא נותנת כוח לא לחטוא, יוסף רואה דמות הדיוקן של יעקב, של רחל, היא נותנת כוח. זה מה שהיא עושה לנו שנים. וזה הכוונה של יעקב, הוא מסביר, אני יודע שיש בלבך עליי, עשיתי לקבר מיוחד רחל על אם הדרך, כדי שהיא תחכה לנו. זה תפקידה. אי אפשר להתעלם מהמילה הזאת, מענה להינחם. אני לא, מה שנקרא, זה לא פילולוגיה, זה לא שיעור בבלשנות, במילים מנחות, אבל אי אפשר להתעלם שהמילה הזאת חוזרת כמה פעמים בספר בראשית, והיא אומרת לנו משהו. למען זה לא לקבל מציאות קיימת. לכפור בה בזכות עתיד טוב יותר. להתעלם מההווה ולדעת שהעתיד הוא טוב יותר. דוגמה, כשמספרים ליעקב שיוסף נטרף, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימען להתנחם. למה הוא לא מתנחם? כי הוא לא מוכן לקבל את המציאות הזאת. בדרך כלל, אם אדם מת, אז אנחנו כבר מקבלים תנחומים. הוא לא מת. הוא מרגיש, יעקב מרגיש יוסף בחיים. הוא ממען לקבל את המציאות שאת הרוב תורף יוסף. לא מקבל את זה. זה נראה הגיוני, ככה צריך לקרות, ימען. יוסף מול אשת פוטיפר, גם יש שם את הסימנים המיוחדים האלה בטעמי המקרא. וימען. ויומר, מה הוא אומר לאשת פוטיפר? איך אעשה את הרעה הגדולה, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. וימען, כל הנסיבות אומרות שאני עבד, עברי, בזוי, אשתו של השליט, מפתה אותי. אני אומר לא להווה עבור העתיד. כופר במציאות שמולי. ורחל, מול מציאות קשה של עם ישראל, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם. אני לא מקבל את המציאות שאיבדתי את עם ישראל. הוא יחזור לפה, הוא יחיה פה, הוא ימשיך את הדרך של יעקב ושלי. אני לא מקבל את מציאות שהם יוצאים לגלות. זה לא יקרה. שלושת המקרים, ברוך השם, העובדה שהם אמרו וימען, העובדה שהם מענו להינחם, היא נכונה. בסוף המציאות הריאלית היא מה שהם קיוו והתפללו ויחלו, ולא מה שבזמנו היה נראה בשטחיות מול העיניים. כשרחל רואה אותנו יוצאים לגלות, ככה על אם הדרך, בית לחם אפרתה, זה לא נראה בדיוק סביר שנחזור לפה. אבל היא מענת להינחם, מתפללת על כולנו עד האחרון שבנו. אז זאת אולי הנקודה המרכזית, משפחה של ממענים שמלמדים גם אותנו. יעקב ממען, יוסף ממען, רחל ממענת, מלמדים גם אותנו להגיד לפעמים לא למה שרואים מול העיניים, למען איזה אמונה וחזון עתידיים. זה בעצם הפרידה של יעקב מרחל באיחור, הקלוז'ר הזה, הייתי אומרת, המעגל הראשון של הזהות. אבל על ערש דווי, ממש ערב פטירתו, יעקב ממשיך ונפרד גם מהחיים, לא רק מהמתים. אנחנו עוברים לפרידה הבאה, לא לפני שנגיד ערב טוב שוב לכולם. תודה רבה, תודה לצור הדסה ולכפר סבא. יפה, אומרת לנו אורית, וימען אותיות אמונה. כלומר, אנחנו לא מקבלים את המציאות בזכות אמונה בעתיד. יפה מאוד, מקסים, זהו בערך. אני אשמח לעוד הערות, ולא רק לשמוע, זה כיף לשמוע שאתם בבית שמש, ומקריית גת, ומחולה, וביתר, ובר שבע, ואלומה, וצופים, וזיכרון יעקב, ועכו, ומודיעין, ושוקדה, ואשקלון, ואפולה, וניו יורק, אלן מאיה, וורדה מהר חומה, ברק יושב מאומת קורונה בבידוד בפתח תקווה. ברק יקותיאל, כבוד שאנחנו מעבירים לך שעה אחת של קורונה, שעה אחת של בידוד מכאן. אז תודה רבה. ותודה לרונית שמקשיבה לנו בחזרה מפניקס אריזונה, מההרים האדומים שמה, כיף גדול. ותומר, טוב, זה באמת יהיה האחרון, אוסנת באילת, ליאור בהרצליה, ותומר סבג בניו זילנד עכשיו. בוקר טוב בניו זילנד, אוקיי. תומר, בוקר טוב ניו זילנד. אנחנו ממשיכים מכל המקומות האלה שהבנים של יעקב אבינו הגיעו אליהם, אנחנו ממשיכים הפרידה מהנכדים. הפרידה של יעקב מהנכדים שלו, היא כרונולוגית, היא קודמת לפרידה מהילדים. כלומר, הוא קודם כל מברך את הבנים של יוסף, אחר כך את הבנים שלו. מתחיל בנכדים. שמתי לב למשהו מעניין, לא מצאתי פרשנים שכותבים על זה, ואם אתם מצאתם, אנא, פנו אליי, אבל זה הולך ככה. יש פה פסוק מאוד מעניין. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, כלומר, אומרים ליוסף, הנה אביך חולה. ויקח את שני בניו אמו, את מנשה ואת אפרים. יוסף שומע, מישהו אומר לו, אפילו לא כתוב מי, אבא שלך חולה. הוא רץ, הוא טס, לא לפספס, לא להחמיץ את הרגע. אנחנו יודעים שמישהו חולה, מישהו מבוגר, קחו את הילדים, קחו את עצמכם, לצרוב, לנצור, לא רק סבא סבתא, אנשים גדולים, דמויות שרצינו, כן, יום יבוא ואני אקח את הילדים לראות, יום אחד אני, עכשיו, לא לפספס. יוסף, התורה לא מבזבזת את הפסוק הזה סתם, נראה לי, ככה נראה לי. אנחנו לא סתם, אין דבר כזה פסוק טכני, כן? אם יוסף בעצם ממהר, לא מפספס את הרגעים האלה בחייו, והנה הוא מגיע, כתוב שיעקב ככה מתחזק, מתיישב על המיטה, ויוסף הצליח. הוא הצליח לארגן פרידה שהנכדים, אגב, שגדלו במצרים, כמה הזדמנויות היה להם לראות את סבא. הם גדלו, בילדות הם גדלו בילדיו, אז הוא יוצר את הרגע הזה. ובזכות הזריזות הזו של יוסף, נוצר רגע פשוט מכונן. פסוקים נצחיים, אולי הכי מפורסמים שיש. נתחיל. יעקב מברך אותם, הוא הופך, מסכל את ידיו, ויברכם ביום ההוא לאמור, ככה אומרים לנו, ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל. כמו שאני מברך אותך עכשיו, ככה עם ישראל לימים, לדורות, יברך את ילדיו. איך? ישמחה אלוקים, כי אפרים וכמנשה. רש"י אומר שכל מי שבא, הבא לברך את בניו, יברכם בברכתם, ויאמר איש לבנו, ישמחה אלוקים, כי אפרים וכמנשה. כלומר, יש פה... כבר בעת שהפסוק הזה נאמר בפעם הראשונה, הבנה שזה הולך להפוך לנצחי. מדוע? מה מרגש וחשוב כל כך בברכה הזו שהוא אומר להם? למה לא להגיד, שמחה אלוקים כיוסף ויהודה, כאשר וכזבולון, כגד וכנפתלי? למה לרדת לנכדים? למה לא להישאר בדור השבטים? אז הרבה מאוד פרשנים מתעסקים עם זה באמת. החטא של מכירת יוסף, יכול להיות שיעקב רוצה לדלג עליו. ולהתחיל כאילו דף חדש עם הנכדים. יש פרשנים שאומרים שהם לא רבו על הבכורה. הרי הוא הפך את ידיו, ובכל זאת הם לא רבו. וזה מודל חדשני מאוד, ספר בראשית כולו זה מריבות, בכורה, ברכה וכולי. אפרים מנשה, הרמוני, שיתוף פעולה. אני התחברתי יותר לכיוון שאומר שאפרים מנשה הם ילדים יהודים בתרבות זרה. רוב העם היהודי לא יגדל בתוך העול של יעקב, כמו השבטים. רובו יגדל כמו הנכדים במצרים. תרבות סופר מפתה. היום יש לנו נטייה לעשות מצרים כאילו פתטית. נורא את הציורים בהגדה של פסח, המצרים, הפרימיטיביים, זה עם הנבוט בפירמידות. רבותיי, בזמן אמת זה היה מאוד מאוד מפתה להצטרף לתרבות המצרית. זה לא היום שאנחנו אומרים תרבות אלילית קדומה. זה היה אימפריה צבאית, כלכלית, טכנולוגית. הכל, מהחניתה, דרך הפירמידות, הכתב הקליגרפי, השיטות שלהם בנילוס, בחקלאות, זה היה וואו. אנחנו לא היינו וואו, לא היינו המדינה המובילה בעולם בחיסונים, היינו איזה משפחה של עבדים עלובים רעבים, שבאים למצרים לקבץ אוכל, מזה רעיונות רוחניים שהעולם עוד בכלל לא שמע, וזה מי שהיינו. וזה היה מאוד מפתה, לעזוב את האוהל של יעקב, ולהצטרף לאוהל המצרי, זה היה מאוד מפתה. הילדים הראשונים שאומרים לא לפיתוי הזה, אלה אפרים ומנשה. אחריהם יצליחו כולנו. כל הדורות, אנחנו פה בזכות דור אחרי דור אחרי דור של ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. יעקב יודע שנגזרה לנו גלות לא פשוטה. במצרים, יש עוד זמן, ואחר כך, בגלויות. כלומר, זה אבא ואמא, או איך, בכל מיני עדות, המנהגים לברך שונים, אבל הברכה היא אותה ברכה. הורים מברכים את ילדיהם. במצרים, במנהטן, בפולין, בפרס, בתימן, בסוריה, ברוסיה, בכל מקום. קח את הכבוד הזה, היהודי, ותשמור עליו מול התרבות הזרה. תשמור על העצמאות הרוחנית שלך, דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור. אחרת לא נחזור לפה, מה שדיברנו על רחל לפני רגע. רחל מענה להינחם על בניה, אבל אם הבנים לא יהיו כאפרים וכמנשה, נתבולל, נתבלבל, נעלם, לא יהיה מי שיחזור. אז זה פסוק מכונן ככה ראשון שיעקב אומר להם. אנחנו נמשיך אל הפסוק המכונן השני. המלאך, כן? זה כבר כולם יכולים להשלים בעל פה. המלאך הגואל אותי מכל רע. הוא אומר את זה להם, שוב, פעם ראשונה, ממש לאחרונה. מזל שאין על זה קופירייט, זכויות יוצרים, כן? כמה היינו צריכים לשלם, אקום. זה, הייתי אומרת, המשפט של יעקב. מאז זה נהיה שיר ופסוק וברכה ותפילה. המלאך הגואל אותי מכל רע. יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. אנחנו מברכים אותם, קודם כל, שיקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק. באשר הם, איפה שלא יראו אותם, בקניון, ברחוב, בחנות, יראו אברהם, יצחק, יעקב, יראו את זה עליהם. לא מובן מאליו, קשה מאוד, אולי בפרט בדורנו. יקרא בהם שמי, יגיד אדם לעצמו, או, אלה ממשיכים את אברהם, יצחק ויעקב. יש פה גם עוד עניין. אני חושבת, נדמה לי, זה הפעם הראשונה בתורה, שיש קשר של סבא, אבא, בן. קשר המשולש הזה. החוט המשולש לא במהרה ינתק. יש כוח גדול, אני לא רוצה להגיד השילוש הקדוש, אבל כן, יש כוח גדול לדור אחרי דור אחרי דור, לעובדה שמשהו עובר מדור לדור, לא רק אבא, בן. קודם כל, זו תקופה מדהימה. לדבר על נכדים וסבים, תקופת הקורונה. היחסים האלה באמת באתגר לא פשוט. כמה אנחנו מתגעגעים לחיבוק, לנשיקות, לריח, לאוכל, לבתים, לחגוג יחד, פסח וראש השנה. קודם כל אני מקווה שנזכה בקרוב. זה לא אותו דבר בזום, וקשה לכם וקשה לנו. קשה לנכדים וקשה לסבים ולסבתות, שלא לדבר על סבא וסבתא, רבא, קשישים, ילדים, כל מי שבתווך, באמצע, באמת, באמת זה מאתגר אותנו, שנזכה באמת לברכות שלכם עוד הרבה שנים, ולהיות ביחד עוד הרבה שנים. אבל יש משהו מיוחד שזוכים לקשר כזה, בין דורי של שלושה דורות. בטבע בדרך כלל הקשר הוא דור ודור. לתרנגולת יש אפרוחים, ליונה יש גוזלים. לא מצוי כל כך שיש סבא פיל, שיש סבתא נמלה, נכון? זה לא בדיוק דור שושלת. באנושות כן, האדם, חלק מהצלם אלוקים שלנו, זה הנקודה הזו, של דור לדור, דור לדור יביע עומר. וחזל נוגעים בנקודה הזו, שזה לא דבר טריוויאלי. לראות את יעקב, יוסף, אפרים, מנשה, זה לא דבר מובן מאליו. חזל אומרים לנו, כל סיטואציה כזו זה מעין מעמד הר סיני. תראו רגע את הלשון שלהם. כל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני. שוב, כל מי שזוכה ללמד את הבן של הבן שלו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני. יש פה בעיניי דבר מאוד יפה, אבל המקור הבא הוא אפילו יותר מרגש. כל השומע פרשה מבן בנו כאילו הוא שומעה מהר סיני. סבא שעומד ושומע, סבתא, את הנכד עולה לתורה בבר מצווה, כל השומע פרשה, פרשה בתורה מבן בנו, כאילו הוא שומע מהר סיני. הכוח הזה הוא מעין מעמד הר סיני. העובדה שמצליחים להטמיע מסר לאורך השרשרת המשפחתית. אז זה בעצם הפרידה השנייה. יעקב אמרנו, בעצם, אני לא רוצה להגיד ניקינו שולחן, זה לא הלשון הנכונה. יעקב סגר מעגל בפרידה עם רחל. עכשיו הוא סוגר מעגל בפרידה עם נכדיו ונותן לנו המון. שמחה אלוקים כאפרים ומנשה, המלאך הגואל אותי, הקשר של סבא ונכדים בעצם נפרד מנכדיו. ועכשיו אנחנו מגיעים אפשר להגיד המנה העיקרית. כשיש ציורים בגן של הפרשה, תבדקו עם הילדים הקרובים אליכם, בגנים בטוח מציירים את פרשת ויחי, זה כאילו האימג' יעקב יושב וסביב מיטתו, שוכב ככה על מיטתו, וסביב מיטתו כל השבטים, כל הילדים הביולוגיים שלו, הבנים, מתברכים. איזה מזל אגב שזה ממשיך, אחרת היה מתח. למה הנכדים התברכו? למה הבנים לא התברכו? מה קורה? מי ממשיך? אנחנו עוד בספר בראשית, לצערנו זה הנושא המרכזי בו, הקרבות האלה. פה יעקב קורא לכל ילדיו. הם במעמד, באמת, מעמד היסטורי. נאספים סביב מיטתו. וכל אחד שומע את הברכה המיוחדת לו. זה הולך ככה. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו, ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. יעקב קורא להם ואומר, בואו תתאספו סביבי, קודם כל מתוך אחדות, זה כן, פרשנים אומרים, תהיו ביחד, סוף סוף, כן. ואני אגיד לכם, מה הולך לקרות לכם באחרית הימים? אני אתנבא מה יהיה הגורל, מה ייגזר על כל שבט. אבל אז פתאום יש איזה חישוב מסלול מחדש, יקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. הפסוק השני שונה מהפסוק הראשון. פתאום כבר אין לנו את ההבטחה מה יקרה לכם באחרית הימים. רש"י עולה פה על עיקרון מדהים. ביקש לגלות את הקץ. יעקב ביקש להתנבא ולהגיד לכל שבט מה נגזר, מה עתידו. נסתלקה ממנו שכינה. והתחיל אומר דברים אחרים. רב יונתן זק שמנתח את הסיטואציה הזאת. יעקב בעצם אומר, אני רוצה לגלות לכם מה נגזר עליכם. השכינה מסתלקת, הוא לא יכול, והוא פשוט מברך אותם. זה לא סתם. אנחנו, אומר רב זק, יהודים. והתכונה הרוחנית הבסיסית שלנו היא בחירה חופשית. אנחנו לא חוזים בכוכבים, במזלות, וגם לא באמצעות השכינה. לא חוזים עתיד, אלא מעצבים אותו. לא אומרים שנגזר על מישהו משהו באופן הכרחי, באופן דטרמיניסטי, באופן בו כל הדלתות ננעלות, וזה מה שיקרה לך. אנחנו הרבה יותר אופטימיים, אנחנו רואים את העולם אחרת. יש מילה, אומר הרב זקס, מאוד מקובלת בתרבות היוונית, טרגדיה. טרגדיה, כן? טרגדיה. הוא אומר, לא סתם אין למילה טרגדיה תרגום מדויק לעברית. אומרים את זה בעברית לועזית, טרגדיה. אבל אנחנו כופרים במילה הזו. התרבות היוונית, שהייתה ממש מקבילה לתרבות שלנו אז בזמנו, התרבות היוונית, מי שקצת מכיר את המחזות, יצא לי טיפה, אני בטח לא מומחית לזה, אבל קצת, הטרגדיות הן בעצם מדברות על גורל מכתוב מראש. כאילו אתה נגזר, אתה you're doomed, כאילו אתה נגזר עליך משהו. ואז כל האלים, אתה מנסה לברוח מהכללה או הברכה, ואתה לא יכול לברוח ממה שנגזר עליך. והיהדות מספרת סיפור אחר לגמרי. אומר לנו הרב זקס, הפוך. אנחנו אומרים, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. לא משנה מה, אנחנו מאמינים ששערי תשובה לא ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. פשוט תפיסה אחרת לגמרי, לא טרגדיה אלא תקווה. לא גורל שנגזר מראש, אלא יכולת של תשובה ותיקון ושיפור. תמיד אפשר לתקן. והדבר הכי נורא, אומר הרב זקס, זה לגזור על ילדינו מראש. איך הוא ביקש לגלות את הקץ. הסתלקה שכינה. כשאנחנו מסתכלים על ילדינו ואומרים, הוא יהיה עצלן, הוא יהיה עשיר, היא תהיה לוזרית, הוא בכלל פרחח, פה השכינה מסתלקת. כי הכל פתוח, ילדינו יכולים להפתיע אותנו לטובה. תנו להם את האפשרות. יעקב משאיר את כל האופציות פתוחות, כי זאת הרוחניות היהודית. אנחנו לא מאמינים בגורל שנגזר מראש. אנחנו יכולים תמיד לעשות תשובה ולנסות להשפיע עליו לטובה. וזאת סיטואציה מאוד חשובה. יעקב לא אומר להם מה יקרה. הוא נותן עצות טובות לדרך, תפילות, ברכות, רעיונות, כיוונים, אבל זה צריך לשים לב לזה בתחילת האירוע. ואז זה מתחיל. בואו, אנחנו מתחילים באמת. כל שבט מקבל עכשיו ברכה מיוחדת. זו תובנה שלא כל כך קל לנו להפנים, כי אנחנו, אני אגיד עכשיו משהו באמת מאוד מאוד מהפכני, אנחנו שונים אחד מהשני, אוקיי? אנשים חושבים אחרת. קשה לנו לדעת שזה, אני אקח כוס מים להתאושש מהתובנה הזו. כלומר, באמת יש לכל אחד תפיסה שונה. האדמו"ר מקוצק היה אומר, רבי מנחם מנדל מקוצק היה אומר, כשם שאתה לא כועס שהאף של החבר שלך נראה אחרת, אתה לא יכול לכעוס שהוא חושב אחרת. כלומר, יש לו אף אחר, יש לו גם סגנון ודעות אחרות. וכמובן שיעקב לא סתם אומר פה פלורליזם, כן? רב תרבותיות, כולנו אותו דבר. יש אמת. האמת היא דרכו של יעקב, אבל איך מתרגמים את האמת של יעקב? זה כבר מגוון. הרבה פעמים אומרים מהפרשה הזאת, טוב, לא משנה, כולם אותו דבר, גם השבטים היו מגוונים. הלו, הלו. זה לא אחדות ריקה. זה אחדות סביב מיטתו של יעקב. יעקב צריך להיות גאה בדרך שלך. איזו דרך? או, עכשיו זה מתחיל, יש מגוון. הכל, שוב, בלי שהוא מתבייש בנו כצאצאים שלו, אבל כן הולכים לאיזשהו כיוון, הייתי אומרת כיוון מגוון, כיוון שונה. יעקב מתחיל בתוכחה. עוד מעט נרד לפסוקים, אבל זה לא פשוט. הוא מתחיל בתוכחות, לא בברכות. הוא מוכיח את ראובן, את שמעון ואת לוי. רגע, התכנסנו פה למעמד פרידה מרגש, זה הזמן להוכיח. למה לנזוף? זה ברכה או כללה? אומר רב וולבה, יסוד עמוק, הרבה פרשנים מתעכבים על זה, יסוד עמוק מאוד בחיים בכלל. ברכה זה לא רק להחמיא לך, להגיד לך שאתה הכי מדהים בעולם. ברכה הכי גדולה לאדם, זה להגיד לו מה הוא צריך לתקן. אז בואו תראו רגע את המילים היפות של הרב וולבה. גילה לו אביו, גילה לו אביו, את מידתו הרעה שממנה הוא צריך להיזהר, וזה נקרא ברכה. אם מגלים לאדם מאיזו מידה הוא צריך להיזהר, זה יכול להעמיד אותו על הרגליים לכל חייו. אם יודעים את החסרונות, אפשר להינצל מהם. צריך להבין, אדם יכול לחיות כל חייו בלי לדעת מה מעלותיו ומה חסרונותיו. יעקב ברך את בניו בברכה עצומה. הוא גילה להם את מידותיהם. יעקב גילה לכל שבט את מידתו היסודית, את שורש הנשמה שלו. הרי הסוגיה העמוקה ביותר באדם היא מידותיו. אומר רב וולבה, יעקב עושה להם את הטובה הכי גדולה שאפשר לעשות. עוד מעט נראה איך. הוא נכנס לקרביים, לנבחי הנפש, ואומר לך מה לתקן. וואו, כמה היינו רוצים אנחנו, שמישהו, אדם גדול, צדיק, שמחובר, יגיד לנו בדיוק מה המעלות ומה החסרונות. אומר רב וולבה, רוב האנשים מסתובבים בעולם בלי לדעת. תדע מי אתה, מה אתה, מה לתקן. אחרת בכלל אתה לא מתחיל את המשחק, לא מתחיל לקדם את עצמך. את האישיות, את מי שאתה בעצמך. עוד פרשן, הרב משה צבי נריה, כותב על הפסוקים האלה, גם טקסט יפהפי, ממש שירה. מעניין איך הפרשנים ככה מתפייטים בפרשה המיוחדת הזאת. סוד הוא האדם, אומר לנו הרב נריה. כן, האדם הוא סוד. סוד הוא האדם. והאנשים סודות מהלכים המה. כל אחד הוא סוד מהלך. פי כמה גדולה הסכנה שבתוך כל שיח הסודות, בתוך הרעש של כולם, לא ישמע האדם את שיחו הוא, את השיח שלו, ויאבד אותו לגמרי. יעקב מוסר לכל אחד מבניו את סודו, את שליחותו ויעודו. זו הגדולה הכי גדולה. בעיירות רוסיה היה נוהג שאנשי החבר'ה קדישה היו אומרים לנפטר לפני הקבורה, דע ששמך פלוני בן פלוני. אם למד, היה מין מנהג כזה, להגיד לבן אדם לפני הקבורה שלא יתבלבל כשהוא עולה לעולם הבא. אתה יעקב בן משה, אתה משה בן שרה. אם למת הזכרת שמו היא חיונית, לחי על אחת כמה וכמה. תדע מי אתה? הרמח"ל פותח את ספרו המפורסם מסילת ישרים כך. יסוד החסידות הוא שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. זה הציטוט המפורסם. ספר מסילת ישרים, ספר המוסר המפורסם, כך הוא מתחיל. שהיסוד זה שיתברר לאדם מה חובתו בעולמו. לא בעולם בכלל, אומר הרב נריה, אלא בעולם שלו. מה הברכה שלך? מה העולם שלך? מה הסוד? מה הייעוד שלך? שני באמת אנשים גדולים, הרב נריה, הרב וולבה, נותנים לנו ככה את השער למעמד המורכב הזה של הברכות. עכשיו בואו נטעם באמת בקטנה, נעשה איזה טעימונת מכמה ברכות. זה מתחיל בראובן. ראובן בחורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר סט ויתר עוז, פחז כמים אל תותר, אל תותר. ראובן הוא הבכור. אנחנו רואים הרבה פעמים כבר בבראשית, הבכורה היא לא תמיד ביולוגית, היא רוחנית. זה לא רק לפי הלידה, זה לפי ההתנהגות. ויעקב אומר, ראובן אתה פזיז. אתה מלא בפחד, אתה לא שקול. אתה מבוהל, אתה מהיר, פחז כמים. אתה לא יכול לקבל הנהגה, אתה גם מושפע מהסביבה. פחז כמים, מים זה דבר שמקבל את הצורה של הכלי. איפה שהוא נשפך מים, אתה, הנה, בוא, זה קיבל את הצורה הזאת. אבל אם זה היה הגרטל עגול, המים מקבלים יותר מדי מהר את הצורה של איפה הם נמצאים. זה טוב למים, זה פשוט לא טוב לראובן ולהנהגה שלו. זה חוסר יציבות וזה חוסר שיקול דעת. זה בעצם ההתחלה עם ראובן. תעבוד על המידה הזו. אגב, אנחנו רואים לאורך ספר בראשית, אפשר לרוץ ולראות, לא לעשות את זה עכשיו. איפה רואים את זה אצל ראובן, את הפזיזות הזו? אוקיי, שמעון ולוי. שמעון ולוי עכשיו, לא רק בזמן אמת, עכשיו שומעים שוב תוכחה על מה שקרה אז בשכם. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, מילים חריפות, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי ואפם הרגו איש וברצונם יקרו שור, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשת, ומה נעשה איתם? אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. הוא מאשים אותם במכירת יוסף, במעשה שכם, אבל בעיקר, אומרים הפרשנים, הוא מאשים אותם שהם לא התייעצו. יש לכם את האבא הזקן, את יעקב אבינו הצדיק. מי שלא מסתמך על הדורות הקודמים, מועד לטעויות. יש פה אנשים גדולים, דבר, תתייעץ. יהיה להם תיקון, הם יתחלקו. אחלקם ביעקב, אפיצם בישראל. במינונים נמוכים הרוח הזאת יכולה להועיל, רק לא מדי מרוכז. אז הם יהיו מפוזרים בין השבטים. זה שוב סוג של תוכחה, אמירה עמוקה, מה הבעיה שלכם ואיך לתקן וכו'. אז יש לנו ראובן, שמעון לוי, יהודה, יהודה חושש. יהודה ממש הולך אחורה. מתואר לנו, רשי, לפי שהוכיח את הראשונים בקינטורים, זה כבר לא ברכה, זה תוכחה, התחיל יהודה, נסוג לאחוריו. עם כל הכבוד להסברים העמוקים, הרב וולבה, הרב נריה, לגלות את הסוד שלי ולדעת מה אני צריך לתקן, יהודה היה מעדיף לקבל ברכה, הוא בלחץ. שלא יכיחנו על מעשה תמר, גם לו יש מה לתקן. וקראו יעקב בדברי ריצוי, יהודה, לא אתה כמותם יהודה, אתה יודוך אחיך. ועכשיו מגיעה ברכה, סוף סוף. ברכה מלאה, לא ברכה שהיא תוכחה. מכל הלב, ברכה שלמה, ברכה מלאה. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך, גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה, קרא רבץ כאריה, וחיל אבי, מי יקימנו? לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. יהודה, אתה הולך להיות המנהיג, המוביל, שריך. מהשבט הזה יגיעו מנהיגי עם ישראל. יהודה כן חטא, כמו שמעון, כמו לוי, כמו ראובן, הוא חטא. אבל יהודה עשה תשובה פומבית. אתם זוכרים, צדקה ממני שם עם תמר, הוא תיקן בגדול. מתוך החטא הוא התעלה. מתוך הטעות הוא השתנה. וכזאת התנהגות ראויה לברכה שלמה. יעקב מברך את יהודה, את היהודים. אנחנו נקראים יהודים על שמו. מה זה יהודי? מלשון להודות. להודות שעשינו לו טוב ולהודות על, אגב, על, להודות על הטובה. היסטורית, אנחנו רובנו בעצם צאצאי יהודה. עשרת השבטים הפכו לצערנו לעשרת השבטים האבודים. מי שנשאר זה בעיקר צאצאי יהודה. זאת ברכה. ברכה עד היום. נפלאה. לדעת לתקן. לצמוח מתוך הכישלון. זה באמת ברכה מרגשת. אולי עוד אחת, ונמשיך הלאה. אפשר באמת שיעור שלם רק על הברכות. עשינו את זה באחת השנים. אבל ברכה יפה יפייה, כי יש לנו פה עוד עניינים. אבל ברכה לראובן. שוב, היא גם כן, היא לא תוכחה. סליחה, לאיסחר. סליחה, לשבט איסחר. היינו בראובן, שמעון, לוי, יהודה. עכשיו שוב ברכה שהיא לא תוכחה, היא חיובית, והיא לשבט איסחר. הייתי קוראת לה ברכת מנוחת הנפש. תראו מה אומרים לנו על איסחר. וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי היא נעמה, וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. בואו נראה איך רש"י מסביר לנו את כל האירועים האלה. וירא מנוחה כי טוב, ראה לחלקו ארץ מבורכת, וטובה להוציא פירות. וית שכמו לסבול, עול תורה, ויהי למס עובד, לכל אחיו ישראל, לפסוק להם הוראות של תורה. רגע, יש פה גם מנוחה ונעימות, כן? מנוחה כי טוב, הארץ נעימה. מצד שני, הוא עובד קשה, הוא מטה את שכמו והוא סובל, וזה יש גם עול תורה. האם האיש הזה נח או האם האיש הזה עובד? מה קורה פה? הוא נח או עובד? הוא חי חיים של סטלבט, סוטול, מנוחה, שקט, או חיים של עמל ובלגן ואקשן ועבודה? התשובה הגדולה היא שזה השילוב המיוחד של יששכר, שמגיעים אליו בשתי דרכים. מתואר פה הקשר שלו גם לתורה וגם לארץ. והתורה והארץ הם המפתח לחיים, גם של פעילות, אבל גם של מנוחה, מתוך יישוב הדעת. בואו נסביר מה קורה פה. הכותרת, הרבה אומרים את זה, שהכותרת של הברכה הזו היא מנוחת נפש. כלומר, אדם פעיל, אבל מתוך שלווה. דינמי, אבל מתוך יציבות. עושה, אבל מתוך רוגע. יש לו יישוב הדעת, יש לו שליטה. רבי נחמן הרי אמר שהדבר הכי חשוב לדורנו זה יישוב הדעת. זה אולי הבעיה, כל הבעיות נובעות מזה שאין לנו יישוב הדעת. כן, בחירות רביעיות, סגר שלישי. אם היה לנו יישוב הדעת אמיתי, היינו במקום אחר. אז יששכר מלמד אותנו מהי מנוחה, מה זה מנוחה. מנוחה זה לא מנוחת הגוף, זה לא שאם הוא כל היום יישן, אז הוא ינוח. זה יכול להיות שיעמום, זה יכול להיות בזבוז זמן, זה לא הכיוון. מנוחה זה שאני עושה מה שנכון, מתוך שמחה ועם אנרגיה. יששכר כן עובד קשה, הוא מתאמץ, אבל יש לו מנוחה אמיתית כי הוא עושה את הדבר הנכון בדרך הנכונה. ושוב, שני המפתחות זה התורה והארץ. הרב אלימלך בר שאול יעזור לנו, היה הרב של רחובות ובאמת השאיר פרשנויות, ספרים נהדרים. הרב אלימלך בר שאול יראה לנו שני כלים ליישוב הדעת, דרכו של יששכר. קודם כל תורה. כותב הרב בר שאול, בלי בושה. מחוץ לתורה אין מנוחת נפש, ובאין מנוחת נפש אין כל מנוחה. כן, לא משנה כמה תישן, אם אין לך מנוחת נפש, אז זה לא מנוחה. החיים הם צרור פחדים וספקות ואשליות וייאוש, אם אין בהם אור וחום של תורה. מנוחת נפש, זה אומר, אם אני מחובר ללימוד, זה נותן לי מנוחה, זה מאיר לי את כל שאר העניינים האחרים, פותר לי פחדים, ספקות, אשליות וייאוש וכו'. כלומר, התורה נותנת אור, התורה נותנת חום. מה עוד נותן לנו מנוחת נפש? אמרנו על יששכר שהוא וית שכמו לסבול, הוא סובל עול תורה, הוא לומד, הוא למדן וכו'. מה עוד נותן לו מנוחה? אחד הדברים שאמורים לתת לנו מנוחה הוא ארץ ישראל. זה הפתיע גם אותי, אבל בברכה לישכר ממש מתואר. וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה. טוב לו לנוח, והארץ נותנת איזה נעימות, נותנת איזה מנוחה. זה ממש, אולי צריך להגיד שזה שיטה טיפולית, אני לא יודעת, להסתכל על ארץ ישראל, ומתוך זה להרגיש טוב יותר. ככה אומר לנו פה הרב אלימלך בר שאול. יש לנו הרבה צופים מחול. סליחה אם זה ככה עושה, מגרה אתכם. אני יודעת כמה אתם מתגעגעים לראות את ארץ ישראל בעיניים, ולא רק בתמונות. זה מתברר מפה שזה ממש נותן מנוחת הנפש, האוויר, השלווה, הנוף של ארץ ישראל. אולי ממש צריך לצאת, להסתכל על הארץ, אולי זה יעזור לנו קצת. אז ככה, כותב הרב אלימלך בר שאול, אהבת ארץ ישראל כפשוטה. זאת המנוחה של יששכר. אהבת ארץ ישראל כפשוטה. את אלו ההרים ואלו הבקעות, את אלו האבנים ואלו הבתים, את אלו העצים ואלו השיחים, חובה היא לאדם מישראל. כי ארץ ישראל כפשוטה, סוד גדול בה. עיני השם בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. פשוט הנוף, אבל זה לא הנופים יותר יפים יש בעולם. הרוגע, השלווה, האמת, הקדושה, ארץ הקודש. היום הלכה לעולמה מרים צחי, צלמת יקרה ומוכשרת, האישה והעדשה, בכל מקום, מי שהיה באירועים פוליטיים, מדיניים, מתפילות דרך הפגנות, מפינויים דרך בנייה, ממבצעים דרך... כל דבר היה יכול לראות את האישה עם המטפחת הזאת, תמיד באיזה פינה, לא עומדת עם כל הצלמים, מחפשת את הזווית המיוחדת שלה הרבה הרבה שנים. מרים היקרה נפטרה הבוקר, כבר הובאה למנוחות, והותירה אלפי, אולי אפילו עשרות אלפי, צילומים מופלאים של הארץ הזו, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק. נראה עכשיו כמה תמונות שהיא צילמה, מיוחדות, שונות, הרבה בנופי יהודה ושומרון, נופי טבע. גם האנשים היו חלק מהנוף בעיניה, והיא תפסה הרבה מאוד פעמים רגעים יפים, קסומים, אחרים, ואולי גם נתבונן בתמונות האלה, גם לזכרה לרגע, אבל גם כי הרגע קראנו שתמונות כאלה בדיוק הן חלק מהמנוחה המיוחדת שלנו, והדור שלנו מתייחס אולי כמובן מאליו לארץ ישראל. יש בה משהו מיוחד, הרבה דורות חלמו רק להסתכל, רק ליהנות, רק לזכות לאותה מנוחה שמתוארת בפרשה, מנוחה של יששכר. נמשיך אל העניין הבא, אבל רגע נסכם את המפגש הזה. יעקב מברך את בניו בצורה מגוונת. קודם כל, הוא לא מגלה את הקץ, כי אנחנו לא מאמינים בזה, אנחנו אופטימיים ויש תשובה בעולם, ואז הוא מגלה להם בברכות מגוונות מה הם צריכים לתקן. גם תוכחה היא ברכה, לדעת מה הסוד שלך ועל מה אתה צריך לעבוד, זה דבר גדול. ראינו את זה אצל ראובן, שמעון ולוי, וטעמנו, טעמנו שתי ברכות, אחת של יהודה, שעשה תשובה ולכן הוא מנהיג, כי הוא מתחרט ומתנצל ולכן הוא מנהיג, ושל יששכר, שמלמד אותנו על מנוחה, מנוחת הנפש, שהיא גם מנוחת הגוף, ואיזו יכולת כזאת של יישוב הדעת, דרך התורה ודרך הארץ, שני דברים שיש לנו אותם, רק צריך להתחבר אליהם יותר. יש פה קצת חידוש בעצם, גם תורה וגם ארץ ישראל צריכות להוסיף בנו שמחה ומנוחה, אם לא צריך לבדוק מה קורה. לימוד תורה צריך לתת לי יותר מנוחת נפש, וארץ ישראל, שחלילה היא לא תעשה אותנו עצבניים או מפוחדים או עצובים, כן? רק להקשיב לחדשות וצריך לחיות אותה, לחיות אותה נכון. אוקיי, זה מעמד הברכות ההיסטורי ואפשר עוד להמשיך בו רבות, אבל אנחנו ממשיכים אל התחנה הרביעית. הרבה מאוד פעמים אגב מפסיקים פה, מהרבה פרשנים, הרבה ציורים בגן אמרנו, הרבה, כולנו מתמקדים, גם אני חושבת בשנים קודמות, התמקדנו במעמד המרגש הזה. אבל יש פה עוד משהו שאי אפשר לפספס, זאת הפרידה מיוסף. הפרידה גם מיעקב וגם מיוסף עצמו. זה קצת נשכח ונידח לצערנו, אז בואו נשים לב כי זה קריטי מאוד, וזה בעצם סוף הפרשה, סוף בראשית. בעצם המבחן האמיתי לאחים מתחיל עכשיו, כשיעקב נפטר. בואו נראה כי זה קצת עצוב. הם חושבים שיעקב נתן להם מעין מטריית הגנה, מעין כיפת ברזל. ברגע שהוא הולך, יכול להיות שעכשיו, עד עכשיו יוסף היה נחמד כי אבא פה. עכשיו הוא יראה להם מה זה, הוא ינקום. מאוד עצוב, הם בעצם לא האמינו עד עכשיו בלב שלם. בעצם עכשיו צריך להתרגש, כי שבוע שעבר מתברר שהאחים עוד חשדו ביוסף. עכשיו באמת התיקון הוא שלם. לצערנו, כן, רק עכשיו הם מבינים. אז תראו את הפסוקים, זה לא אירוע פשוט. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לא יסתמנו, כן, שהוא לא יסנה אותנו יוסף, וישב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. שיוסף עכשיו לא ינקום בנו. ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. לא ברור אם הוא באמת אמר את זה יעקב, אבל אוקיי, הם אומרים לו, יש לנו בשורה מאבא, שאבא אמר ככה, כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוקי אביך, ויבק יוסף בדברם אליו. נו, בטח שהוא בוכה, כמה שזה עצוב, כמה שזה עצוב. הם עדיין לא מאמינים שהשלמנו, הם אומרים לו איזה משהו שאבא אמר לא לנקום, יוסף בכלל לא שם. תראו את ההמשך, וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו, הננו לך לעבדים. כאילו, אתם בכלל לא, יוסף לא נמצא איפה שאתם נמצאים, אתם בשיח לא נכון מולו. הוא עונה ומסביר את הגישה שלו. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוקים אני, ואתם חשבתם עליי רעה. אלוקים חשבה לטובה, למען עשו. כיום הזה להחיות עם רב. אומר פה בעצם יוסף, ואתה אל תיראו, הוא עוד מוסיף, אנוכי אכלכל אתכם ואתפכם, ואנחם אותם וידבר על ליבם. וינחם, הוא צריך לנחם אותם, הוא צריך לדבר על ליבם. מדהים. מתברר כאן שהם בכלל, ההשלמה המרגשת לא הייתה שלמה. עד עכשיו הפיוס לא היה שלם. עכשיו זה האיחוי האמיתי. עכשיו, אבא נפטר ויוסף אומר להם, אל תיראו, אני בלב שלם אומר לכם שאתם חשבתם לרעה. אלוקים תכנן את זה, גלגל אותי לפה. בזכות זה הצלתי אתכם מרעה, הצלתי את כל מצרים. התקדמנו ליציאת מצרים, אני דואג לכם. עזבו, זו תוכנית אלוקית. שוב, זה לא שהם חפים מפשע, מכירת יוסף זה חטא מהדהד. אבל הפרשנות שלו היא מיטיבה. היא בעיקר לא מתבוססת בעבר, אלא קדימה. הוא לא מתמסכן, הוא לא מתקרבן. יוסף יכול לקבל תעודת מסכן רשמית על כל מה שעשו לו. הוא קורא את התעודה, רוצה לפעול יחד עם אלוקים, קדימה. ופה בעצם מגיע הקטע שבאמת, אני עוד לא ראיתי ציור של זה, כולם רק מציירים את יעקב בציורי ילדים, אבל גם יוסף נפטר. לא רק יעקב נפטר השבוע, גם יוסף. זה לא רק ויחי יעקב, זה גם ויחי יוסף. פסוקים שמסיימים את ספר בראשית. זוכרים את החי אנוכי מבקש, ככה הכל התחיל? אז הנה, עכשיו יוסף מבקש. הם השלימו והוא מבקש. הוא מוסר להם קוד, הוא מוסר להם סוד. זה כמו קוד סודי לכספת שיפתח ביום מן הימים. לקוד הזה קוראים פקוד יפקוד. יוסף לא יהיה חלק מזה בחייו, הוא לא יזכה לראות, אבל הוא מבקש להיות חלק מזה אחרי פטירתו. תעלו אותי ממצרים להיקבר בארץ. והוא מסביר להם ומסביר בעצם לנו. ביום יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל למור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. וימת יוסף בן 110 שנים, והכנתו אותו, וישם בארון במצרים. הספר שהתחיל במילה בראשית, מסתיים במילה במצרים. זה רמז לבאות, ציאת מצרים מעבר לפינה, שיעבוד מצרים, ספר שמות. כמה עברנו מהמילה בראשית? עד המילה במצרים. אבל יוסף משאיר לנו את הקוד לגאולה. יום יבוא ואלוקים יקיש יחד איתכם במצרים את הספרות הנכונות של הכספת ותצאו מפה. א', תזכרו שזה יקרה. אל תתבלבלו, אל תתבוללו, אל תתמאו פה בתרבות המצרית. יש לכם יהוד מאברהם, יצחק ויעקב. יש לכם ארץ שמחכה, תורה שמחכה. אל תשכחו את זה. אני מהדור האחר, אני נפטר, אני עוזב אתכם מהדור הזה. לא לשכוח. ושתיים, כשאתם סוף סוף עולים, אל תשכחו גם אותי. תעלו אותי, אני לא רוצה את עצמותיי פה בארץ התמאה הזאת. תעלו אותי איתכם. זאת סגירת המעגל האחרונה. אחרי המילים האלה אנחנו אומרים חזק, חזק ונתחזק. על כל הטלטלות, העליות והמורדות שעברנו בספר בראשית. סגרנו פה ארבעה מעגלים. יעקב הסביר לנו את קבורת רחל, את התפילה עד היום. תפילתה ניסית בדרך, היא ממענת להינחם, היא דורשת יותר. יעקב מתפלל על הנכדים שלו, שיהיו מודל לנו. איך מתמודדים עם תרבות זרה. זה קשור גם לפלייליסט של היום, זה קשור לסדרות בנטפליקס, זה הכל. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה שיזהו בהם, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק, שיראו בהם אותם. יעקב מברך אז את בניו, שלל ברכות, מגוון ברכות. אנחנו דיברנו על התשובה של יהודה, על מנוחת הנפש של יששכר, ואמרנו שהכי חשוב לדעת במה אתה לא טוב ולתקן. ולסיום, יעקב נפטר, ויוסף בוחר לא לנקום, לא ליטור, להשלים, לראות את כל החיים שלנו כחלק מתוכנית אלוקית גדולה. ואז גם יוסף נפטר, הוא מותיר לנו צוואה, לא להתבולל, תגיע יציאת מצרים ותיקחו איתכם גם אותי. עוד נגיע לארונו של יוסף אי שם ביציאת מצרים. השבוע אחרי שהמשפחה הזו, שהיא המשפחה שלנו, עברה את כל התחנות האלה וניצחה בגדול, אפשר להכריז בסיומו של החומש המרגש הזה, חזק, חזק ונתחזק. נאמר את זה גם לנו בימי הקורונה, שנזכה בחומש שמות, להתפלל יחד, לקרוא יחד, לא במניינים בחוץ, לא מתוך סגר ובידוד ותחלואה. באמת נזכה לחזק, חזק ונתחזק. תם ונשלם ספר בראשית, שבוע הבא בעזרת השם, פרשה חדשה, ספר חדש ועם חדש שנולד מהמשפחה הזו. לילה טוב ותודה, תודה רבה לכם, תודה לצופים בארץ, בעולם ולכל המגיבים והמחמיאים. נראה לכם לסיום. למעוניינים בעוד תכנים, יש תוכנית לילדות ולנערות שנקראת נפגשות, חוג שבועי לבנות מגיל נגיד 10-11, יש לנו עד 14-15, מאות בנות מהארץ ומהעולם, כל יום שני בערב, מוזמנים להצטרף אלינו באופן שבועי, בכיף, זה גם הולך עם אמא, עם סבתא, אחרי שתיארנו ככה את היחסים המשפחתיים, אז בכיף, פשוט לכתוב בגוגל נפגשות עם סיוון רהב מאיר, תגיעו לכל הפרטים, וכמובן, החלק היומי והשיעורים השבועיים, זה בחינם לגמרי, לכל דורש, בכל גיל, בכל מקום. הנה הפרטים למי שרוצה להצטרף ולקבל את התכנים באופן קבוע. קטע יומי על הפרשה, לינקים לשיעורים, לשידורים, בשמחה. שוב תודה רבה, לכם ולכל מי שעוזר מאחורי הקלעים של השיעור הזה. בשורות טובות.